תודה. עליי להתנצל מראש, 5 דקות לפני הסוף אני צריך לעזוב, נקצר ב5 דקות את הלימוד היום. פרשת וירי היא סיומו של ספר בראשית. נשאלת השאלה הגדולה, למה ספר בראשית מסתיים? הוא יכל גם לא להסתיים. בכלל, למה לחלק את התורה לחומשים, לספרים? היה אפשר שיהיה ספר אחד ארוך. משום מה, ריבונו של עולם החליט שתורתו תינתן בחומשים. יש כנראה גם, כן, סיבה מדוע ספר מסתיים אחד שהוא מסתיים. כנראה שהנושא שספר בראשית בא לברר מגיע לידי השלמתו בפרשה הזאת. ומהו אם כן הנושא? כן, הנושא הוא פשוט, הולדת עם ישראל. מחפשים איזושהי זהות אנושית שתוכל למלא בביטחה את הפונקציה לקדם את ההיסטוריה לקראת תכליתה. זאת ההגדרה של הזהות האנושית, ישראל. וזה לוקח, ובעצם כל הספר הזה הוא סיפור הגישושים. מה עברה האנושות עד שבסוף היא ראויה לדבר הזה? עד שבסוף ישנו קיבוץ אנושי שמתאים לפונקציה של עם ישראל, ואז כבר אפשר לסיים את הראשית ולהתחיל את האחרית בספר שמות. עכשיו, וכאן יש שני צדדים שקשורים להולדת הזהות הזאת. צד אחד הוא הצד, הייתי אומר, האנושי, כלומר, מהן התכונות הנפשיות הנדרשות מהקיבוץ האנושי הזה, איזו מין זהות אנושית זאת. והצד השני הוא הארץ של אותה הזהות. כך שאפשר לראות שני נושאים שחורזים ושוזרים את כל ספר בראשית מתחילתו ועד סופו. האחד, הולדת עם ישראל, ואת הברית של העם הזה עם ארץ ישראל. מה אין כאן? זה מאוד מעניין. אין כאן מצוות, אין כאן ברית על התורה. ברית על התורה זה הרבה יותר מאוחר, זה במהלך ספר שמות. אבל בראשית אנחנו מדברים על היסוד, והיסוד הוא קודם כל עם ישראל, והצד, הייתי אומר, הנקבי של הזהות הישראלית, והוא הארץ. כשם ש הנקבה של המילה איש בעברית זה אישה, ואיש ואישה ביחד זה אדם, כך הנקבה של המילה אדם בתור אישיות כוללת, אומה, אז הנקבה של המילה אדם זה אדמה. כן? כלומר, אנחנו מדברים על שני הצדדים האלה. ולכן אנחנו רואים בתוך כל ספר בראשית טיפול ארוך בנושא ארץ ישראל. כן.
האדם שאתה מדבר עליו זה עם ישראל?
כל אישיות כוללת אפשר לקרוא לה אדם. ברגע שמדובר על פרט, זה איש או אישה. כשמדובר על כלל, קוראים לזה אדם. אז יש מדרגות של כלל. הזוג, האומה, האומות.
זאת אומרת, גם כלומות יש ברית עם האדמה.
אפשר לומר, במובן, עם כדור הארץ בכללו. עם כדור הארץ בכללו.
לא במקום מסוים.
עם כל כדור הארץ בכללו, שזה מקום מסוים ביחס לשמיים. כן. עכשיו,
ולעם ישראל יש מקום מסוים?
לא. מה אתה שואל? זו שאלה שהתשובה עליה פשוטה. כן? אם כן, כבר מראשית ספר בראשית ועד אחריתו יש טיפול ממושך בנושא ארץ ישראל, מהפסוק הראשון ועד הפסוק האחרון. הפסוק הראשון מדבר על ארץ ישראל, כידוע מפירוש רש"י, בראשית ברא אלוהים את חוץ על הארץ ואת ארץ ישראל. ככה רש"י מפרש את הפסוק, את השמיים ואת הארץ. כן, כי אם הארץ של הפרק הראשון, של הפסוק הראשון, זה ארץ ישראל, אם כן צריך לחפש את חוץ על הארץ, זה כמובן השמיים. כן, ככה פירוש של הפסוק הראשון, אם נעמיק בדברי רש"י. ולאורך כל הספר יש בפרשת נוח בירור עניינה של הארץ, והיא גבול הכנעני מצידון, כלילת כנען, בחירת משפחתו של תרח, תרח נוסע לכנען, אחר כך דרך אברהם, יצחק ויעקב, עד הדאגה של יעקב בפרשה שלנו שארץ ישראל חס וחלילה לא תעזב. איך הדבר הזה נעשה? יעקב פותח את תקופת הגלות, כלומר תקופה היסטורית שבה על עם ישראל להיות מחוץ לארצו, על מנת לא להפוך תקופה כזאת לאידאל, מצווה יעקב לשוב לארץ. וכאן צוואתו בתחילת הפרשה, אל נא תקברני במצרים. כי אם תקבור אותי במצרים, יהיה מקום לחשוב שמקום הקביעות של עם ישראל הוא דווקא הגלות. ולכן צריך להשיב אותי לארץ ישראל. כמובן אנחנו צריך ללמוד את זה, למה יש בכלל הווה אמינא כזאת? כלומר, איזה עם הוא זה שיכול לחשוב, יכול להעלות בדעתו שמקומו המיועד לו זה מחוץ לארצו? כן? כן, אבל צריך להבין מאיפה זה נולד הדבר הזה. כלומר, ישנה אפשרות לחשוב בעם ישראל שהמקום שבו ההיסטוריה הישראלית צריכה להתרחש הוא מחוץ לארץ של אותה, של אותה האומה. ולכן יש צורך לקבוע מסמרות ברגע האחרון, אל נא תקברני במצרים. כן? זה בעצם סיום ספר בראשית מבחינת הארץ. כמובן גם מבחינת הזהות האנושית צריך לברר מיהו העם שראוי להיות יורשה של הארץ. והתורה מספרת את זה לכל אורך ספר בראשית דרך התיאור של הבעיות כלומר, בדו-שיח בין אחים. כלומר, בכל דור ודור, התורה מספרת כיצד בני האדם אינם יודעים לדבר אחד עם השני. בדור הראשון, ההבנה היא מוחלטת לגמרי. אדם וחווה אינם מחליפים ביניהם מילה אחת. אין התורה מספרת לנו על דיאלוג בין אדם וחווה. בדור השני יש כבר התקדמות. קין והבל מדברים, אבל זה מסתיים ברצח, כן? ויומר קין אל הבל אחיו, ולא כתוב מה אמר לו, מי הנאמר, ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. כלומר, הדיאלוג התחיל ולא הצליח להסתיים. דור יותר מאוחר, דורו של למך. אנחנו פוגשים כבר אדם אחד מבני בניו של קין, למך שמו, הוא כבר יודע לדבר. עדה וצילה שמען קולי, נשא למר האזנה אמרתי, אם כן הוא יודע לדבר. אבל הם אינם מוכנות לשמוע. ואז הוא נכנס לאיום, מאיים, כי איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי. ומתוך הכישלון הזה, מתוך התסכול הזה, מלאה הארץ חמאס. תיזהרו, אם לא תדברו איתי, אם לא תשמעו לקולי, תזכרו שאני כבר הרגתי מישהו. זאת שיחה אלימה, זה דיאלוג עם אקדח על הרקה. ובדור המבול מתמלאה הארץ חמאס, ואז היה פתרון שמצאה האנושות כדי להינצל מן הסכנה של חוסר דיבור, חוסר דיאלוג. החליטו שכולם ידברו על אותו הדבר, וזה הסיפור של דור הפלגה, שבו הייתה כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, משהו נורא והיום, כולם דיברו על אותו הדבר, מחקו את ההבדלים, לפחות לא תהיה מלחמה. אבל כמה? הם דיברו, אבל רק על אותו הדבר. כל הארץ מדברים על אותו דבר. שפה אחת, דברים אחדים. ודאי שהם דיברו, לא, לא דיברו, הם הגיעו לאלימות. כלומר, אחת מצורות הדיבור זה האלימות. מעלה הארץ חמאס מפניהם. כן.
בהתחלה, הרב אומר שלא היה. הנשון דיברה עם הנחש, אומר לה שלא, השם אמר ככה.
סליחה, אתה הקשבת.
היא לא דיברה עם האדם, אבל
היה דיבור. יפה, יופי. אני אמרתי שלא היה דיבור. אמרתי? אין דיבור בין אדם לרעהו. לדבר עם מי שאיננו ראי זה לא קשה. אתם יודעים, יש תמיד שאלה כזאת, למה ואהבת לרעך כמוך, זה נאמר דווקא על רעך. ומי שלא ראי, אין מצווה לאהוב אותו. למה דווקא על רעך נאמר ואהבת לרעך כמוך? בגלל שרעך זה הכי קשה לאהוב אותו. מפני שהוא קרוב אליך, הוא דומה לך. הוא בתחרות איתך. לאהוב את הרחוק, מה זה קשה בכלל? זה מובן מאליו. והכי קשה לאחד מאיתנו לאהוב את הפפואזים? אף אחד לא פגש. אני אוהב את הפפואזים בכל ליבי. אני אפילו מסוגל לאהוב את כל עם ישראל, חוץ מהשכן שלי, כי הוא באמת מרגיז. אבל כולם בסדר. אז כלומר, זה שחווה דיברה עם הנחש זה לא חוכמה. החוכמה זה לדבר עם עוד אדם כמוה. כן?
אבל
כנראה שהאדם נברא בתור האדם המדבר, חי מדבר. בחלוקה העברית של דרגות הבריאה יש דומם, צומח, חי, מדבר. אצל היוונים היה משהו אחר, דומם, צומח, חי, משכיל. המגמה היא ההפשטה, בישראל המגמה היא הדיבור, גילוי הנפש.
לפי עכשיו הוא אומר שהתפתחות של הדיבור הייתה,
צריך לנסות על כל פנים. כלומר, זה שמתחיל, זה שרבים, זה תחילה של הבנה. כן, זה כמו שפעם הרב קוק אמר, ברוך השם עכשיו שונאים את התורה. סוף סוף. שאלו אותו, הכיצד, איך אתה שמח? זה אומר, כי לפני כן בכלל לא שנאו, לא התייחסו, בזו לזה. דבר שאיננו חשוב לי בכלל, אינני גם שונא אותו. אני רק בז לו. הוא קטן מדי כדי שישנא אותו. מתחיל לשנוא, זה סימן טוב. אבל אחר כך אנחנו רואים במהלך, אז אחר כך האנושות הייתה צריכה להיבנות מחדש, לבנות איזה סגנון חדש של אנושות היודעת לדבר, המורדת בפלגה. ואז מופיע אברהם בתור מי שמורד בניסיון של דור הפלגה, ויש שוב בעיה, אברהם איננו מצליח להסתדר עם קרובו. אל נא תהי מריבה ביני וביניך ובין רואי ובין רואיך, כי אנשים אחים אנחנו. והפתרון שמצא אברהם כדי להשיג את השלום היה חלוקת הארץ. כן? כלומר, מכיוון שאנחנו לא מצליחים להסתדר, אנחנו נעביר גבול בינינו, ואז אני אחיה בשלום, אתה תחיה בשלום. זאת הייתה המחשבה של אברהם בהתחלה. כמובן זה לא פותר שום דבר, אבל לפחות מלחמה לא תהיה. כן? איך אומר? מחלקים את הארץ, ואז יהיה בסדר. כתוצאה מן המחשבה הזאת, אברהם הסתבך במלחמת עולם, כן? כי אז לוט נשבע, ואברהם היה צריך לצאת למלחמה, והגיע למצב פוליטי הרבה יותר מסובך ממה שאברהם חשב להשיג, או מה שאברהם חשב למנוע. אז בתוך משפחת אברהם נעשה ניסיון מחדש, אבל זה שוב לא הולך, בין יצחק לישמעאל, בין יעקב לעשיו. כל פעם הניסיון של קין להרוג את הבל חוזר על עצמו במהדורות שונות. עד שבסוף אנחנו פוגשים בפרשיות האחרונות שנאה תהומית בין אחים, ולא יכלו דברו לשלום. אומר רש"י שזה לשבחם של השבטים, נאמר, לא יכלו דברו לשלום, כלומר שהם לא תייחו, הם לא דיברו אחד בפה אחד בלב, אמרו תשמע, מפני השלום אנחנו נתעלם מן ההבדלים בינינו, הבדלי ההשקפות. הם אמרו לא, אנחנו שונאים אחד את השני. אומר רש"י, מצוין, כל הכבוד להם, לפחות עם זה אפשר להגיע לבירור ובסוף להגיע לשלום. בסוף הספר בראשית, מה? נכון, ודאי, ודאי שעצם השנאה היא גנות. אנחנו מדברים פה על הצד החיובי של הגנות הזאת. ובסוף, בסוף ספר בראשית, אנחנו מוצאים שסוף סוף האחים השונאים השלימו. זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שישנם אחים, באמת אחים, שהם באמת שונאים ובאמת משלימים. ואם כך, סימן שיש כבר כלי לשלום בעולם הזה. זאת המשפחה של יעקב. ואז אפשר להתחיל את ההיסטוריה ולסיים את ספר בראשית במקום הזה. כן? זאת בדיוק הנקודה שאתה צריכה להתברר בסוף הספר, כי הרי הם השלימו כבר בפרשת ויגש. זה נשמע עוד פרשת ויחי. כי ייתכן שמשלימים כי יעקב חי ונפשו קשורה בנפשו, אמרו. כן, כמו שאמר עשיו בזמנו, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. כל זמן שהדור הקודם עדיין פה, ייתכן שהשלום הזה איננו שלום אמיתי. ולכן צריך קודם כל שיעקב ימות, ושהאחים יחשבו שהשלום הזה איננו שלום אמיתי, ואז אפשר באמת להשלים, וינחם אותם וידבר על ליבם. אז הם ישלימו מתוך אהבה, אוקיי? כן.
אגב, גם היו עוד אחים, כאילו, במצב ראשית, שכאילו לא רבו ביניהם ולא עשו בעיות. לדוגמה, כאילו, אחים של אברהם.
האחים של אברהם לא עשו בעיות?
הם עשו לא בעיות?
בוודאי. הייתה אז מחלוקת גדולה במשפחה של אברהם, מהו הכיוון של האומה הישראלית. האם להיות עברי כאברהם, או להסתכן להסתכן בתנורים של אורקסדים כהרם, או להתבולל בארם כנחור. המחלוקת הזאת באה לידי בירור תקיף מאוד בימי לבן ויעקב. לבן נוקם ביעקב על זה שהוא מצליח, על זה שהוא מצליח לשחזר את הזהות העברית. דווקא עד רבה, שמה יש מחלוקת חריפה מאוד. אותו הדבר. כן, כן, דבר, זה ניסיון. כן. כן. זה מה ששאלו לפני 5 דקות בערך. כן? ואני עניתי. טוב. היית צריך להגיד לי, תרים את הכל. זה לגיטימי. הלאה. אם כן, בפרשת ויחי, אנחנו רואים את סיומו של ספר בראשית, ואפשרות של התחלת ההיסטוריה. איך מתחילה ההיסטוריה הישראלית? היא מתחילה באופן פרדוקסלי בגלות. זאת אומה שנולדת מחוץ למקומה, והיא לא סתם נולדת, היא נולדת על כל תכסיסיה ואביזריה. יש הרבה פעמים שאומות כבשו, מה? לא הבנתי. האומה היא ישראלית. האומה זה אישיות כוללת, אישיות אחת כוללת. יפה. זה לא איש פרט, כן, זאת אומרת, מי פרשת שמות ואילך יש עם. כמו שפרעו אמר, ויומר אל עמו, הנה עם בני ישראל. זה פרשת שמות. ואנחנו גם רואים שיש עמים שכובשים איזושהי ארץ, ומתוך הכיבוש לאט לאט מתגבשים, בונים תרבות, ובסוף הם מגיעים לידי גמר מלאכה, אפשר לומר, מכה בפטיש. מה שאין כן עם ישראל, באופן מפתיע, כל גמר מלאכתו של עם ישראל נעשה עוד טרם כניסתו לארץ. לשחרור לאומי הוא מגיע עוד במצרים, לתורה הוא מגיע במדבר, למשכן הוא מגיע במדבר, כל מוסדות השלטון וכל התרבות שלו מוכנה מראש עוד לפני הכניסה לארץ. הדבר הזה אומר דור שני, באמת, איך זה יכול להיות שיש נאומה שבחרה, או שההשגחה בחרה, לייצר אותה כל כולה מתחילתה ועד סופה מחוץ למקומה. והייתי רוצה לברר את זה אולי דרך הביטוי שחז"ל משתמשים בו כדי לתאר את האומות. חז"ל קוראים לגויים בשם אומות העולם. אומות העולם, הכוונה האומות ששייכות לעולם. תשאל את האומות איפה אתם גרות, יענו, אנחנו בני העולם. ומה עם ישראל? אז הוא לא מאומות העולם? אז מאיפה הוא? כנראה שהוא מחוץ לעולם. זה עם שאין לו מקום טבעי בעולם הזה. אפילו כשהוא צריך לרשת את ארצו, יש מישהו לפניו. אז צריך להזיז אותו, לשים אותם במקום. כן? יש אי נוחות כזאת ביחס לעולם הזה. כמו שאברהם אבינו כבר אמר, גר ותושב אנוכי עמכם. אני תושב, אבל אני גם גר. אז צריך להחליט. תחליט אם אתה גר או אתה תושב, אני שניהם ביחד. כמו שאמר רבי יהודה הלוי, כגר תושב אני על גב אדמה ואף כי בבטנה נחלתי. זה מין פרדוקס כזה של חיי היהודי בעולם הזה, שהוא יודע שמקורו מן העולם הזה, כי אפר אתה ואל אפר תשוב. ועם כל זה, הוא מרגיש זרות ביחס לעולם הזה. איננו מאומות העולם. מה יצר, איך נוצר העם היהודי בצורה כזאת? היווצרותו בגלות, היווצרותו מחוץ למקומו, עשתה אותו גר תושב. כלומר, גר תושב זהו המעמד של עם ישראל ביחס לעולם הזה. ולמה זה חשוב? למה ריבונו של עולם רצה שעמו הנבחר יהיה עם כזה? עם ש, כל כך מוזר ביחס לעולם הזה, שלפעמים אפילו מתאהב בגלות. כי כל אדם מתאווה לשורשו. ומכיוון ששורשנו הוא המדבר, יש אהבת המדבר אצל היהודים. אהבה חולנית לגלות אפילו. והשאלה היא, איך ריבונו של עולם יצר אותנו כך? עם זו יצרתי לי. כן, זה לא פרי המקרה. כנראה שריבונו של עולם רצה שתהיה אומה שתבין אותו. כי אם אנחנו רואים מה שהתורה מספרת על בריאת העולם, ברגע שהעולם נברא, אז הוא מחוץ לאלוהות. ברא בארמית, מה זה? בחוץ. כלומר, ריבונו של עולם ברא עולם כזה שבו אפשר לחשוב שפה זה הבית. ומלא אפשר לשכוח את ריבונו של עולם. אז מה מעמדו של האלוהים ביחס לאותו עולם? מעמד של גר. כלומר, ריבונו של עולם נמצא בגלות כביכול. מי יכול להבין אותו? גם מי שכל חוויית הורתו היא הגלות. ולכן זה לא מקרי שהאומה הזאת נוצרה איפה שהיא נוצרה, ולכן גם יש פחד לעם הזה. העם הזה מפחד לרשת את ארצו. מדוע? כי הוא חושש שעל ידי זה הוא יהפוך גם לגוי. כמו שפעם עמוס עוז אמר, דגל, מדינה, צבא, כל זה זה גויים נחס. כן? זה נחת של הגויים. זה שייך להם. כן? זה הפחד של היהודים. למה בכל זאת? ולכן התורה ציפתה עלינו את מצוות האמונה שירושת הארץ היא אפשרית, כדי שאנחנו נצא מהגלות ונוציא גם את ריבונו של עולם מן הגלות על ידי ירושתנו את הארץ ופגישתנו אותו בירושלים. כן? כן, אבל אין העולם מקומו. גם זה. כמו שאמר רבי יהודה הלוי. אגב, בדיוק מה שאמרתי עכשיו על גר תושב, בשמו של רבי יהודה הלוי, יש משפט אחר של רבי יהודה הלוי, שיר קצר, שתי שורות בלבד. יא, אנא אמצאך. כלומר, איפה? אני לא יכול למצוא אותך. אנא אמצאך. ומקומך, תן לי לגמור את המשפט, נעלה ונעלם. ואנא לא אמצאך, וכבודך מלא עולם. כן? זה שוב, זה קיום פרדוקסלי. האלוהים ממלא את הכל, ואף על פי כן נסתר. סליחה.
אנחנו רואים שכמו שהרב אמר, שהאלוהים נמצא בכל בכל. אנחנו נגיד שהוא לא מסתדר,
זה מה שאמרתי, יש פה קיום פרדוקסלי. כלומר, הוא בבת אחת נגלה ונסתר.
אפשר בכלל להגיד דבר הזה שאלוהים נגר בעולם הזה?
אפשר להגיד, ודאי. כי אלמלא, אם אלמלא זה, אז היית הופך את הכל לאלוהות. כמו שאמרו למשל, העבודה זרה של בעל פאור, שהם ראו את האלוהי בכל דבר. כן? ואנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא בכל דבר, יש מדרגות בקדושה. נכון? ויחד עם זה אנחנו אומרים שזה לא ייתכן. לא ייתכן שהוא לא נמצא בכל מקום. אם כן, שתי האמירות הן נכונות בבת אחת, באופן סימולטני. כן.
זה
נשפע מרב הנביא,
זאת אומרת אחרת, שהעם נולד במצרים.
נכון.
לא במדבר.
כן.
אז כן יש קשר, משם זה מתחיל, מארץ זה מתחיל.
זה מתחיל מארץ שהיא לא ארצנו. זאת אומרת, ארץ מצרים זה הארץ של מצרים. שם אנחנו עבדים, זה לא המקום שלנו. מובן? כלומר, אנחנו מתחילים את הופעתנו העצמאית על פי אחרות. ליד ים סוף. למה כתוב פי אחרות? פי אחרות, זה אותו דבר, כן? ושם התחלנו להיוולד. אם כן, בפרשת ויחי יש תחילת הסיפור של הגלות של האומה הישראלית. איך הסיפור הזה נעשה? פשוט מאוד. עוברים מזהות ארץ ישראלית לזהות גלותית. אני חושב שעמדנו על זה בשבוע שעבר. בתחילת הפרשה נאמר, ויחי יעקב בארץ מצרים. זה משפט נוראי, כן? איך יעקב יכול לחיות בארץ מצרים? זה פשוט בלתי אפשר. בחוץ על הארץ, המצב הטבעי זה למות. כן? וכאן התורה נותנת תשובה, רומזת, כן? בפסוק כ"ט, כלומר זה הפסוק השני של הפרשה, ויקרבו ימי ישראל למות. כלומר, כשיעקב חי, ישראל מת. כלומר, יש ישראל בארץ ישראל, יעקב בחוץ על הארץ. והזהות היהודית מוכשרת למעברים האלה. היא יכולה לעבור מיעקב לישראל כששבים לארץ, ומישראל ליעקב כשיוצאים בחוץ על הארץ. וכאן יש סכנה, אפשר היה לומר. מה? כן. כשהוא עומד להיכנס לארץ. יפה. יפה, זאת אומרת, כשהוא עומד להיכנס לארץ ישראל, הוא ישראל, לפני הכניסה הוא יעקב. זאת אומרת, יעקב אבינו עבר בחיים שלו את המעבר הזה. לא יקרא עוד, לא יהיה עוד שמך יעקב, כי מישראל יהיה שמך. אבל היה מקום לחשוב, אם ויחי יעקב, אז היה צריך להיות כתוב, וימות ישראל. כן? או יעקב, או ישראל. וכאן יש חידוש של התורה, ויקרבו מישראל למות. זה קרוב למיתה, אבל זה לא מיתה ממש. כלומר, למרות הגלות, ולמרות שיבתנו אל זהות שהיא לכאורה רק זהות של יעקב, רק אוסף של דתיים, קהיליה דתית, אף על פי כן, השורש הלאומי, הארץ ישראלי, לא יכול להימחק לחלוטין. ולכן רק זה קרוב למות, זה אילפון, זה מוות קליני, אבל זה לא מוות מוחלט. זאת אומרת, ויקריבו ימי ישראל. מה? כן, בדיוק. זה הברית. וכאן יש דיוק מאוד יפה של הפסוק. ויקריבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף. ויאמר לו, אם לא מצאתי חן בעיניך, שימה ידך תחת ירחי, ועשת עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים. אז יש פה מבחינת, אפילו מבחינת הטעמים, זה לא מובן, כן? ויקרא לבנו ליוסף. מה אומר רש"י? מי שיש לו רש"י, ויקרא לבנו ליוסף, אומר רש"י, למי שהיה יכולת בידו לעשות. זה רש"י פשוט מאוד. זאת אומרת, ברור, למה הוא קרא ליוסף? כי זה יוסף שהוא השליט במצרים, אז בידו להביא אותו לארץ ישראל. אני צריך את רש"י בשביל זה. כלל גדול ברש"י. כשרש"י פשוט מדי, זה חשוב. רש"י פשוט זה סימן שזה עמוק. הבה נסתכל קודם כל במה שכתוב ויקרא. מה הטעם בכתוב על ויקרא? פסק, נכון? זאת אומרת, יש פה ויקרא, כאילו זה משפט בפני עצמו. אחר כך לבנו ליוסף. אז למי הוא קרא? למי הוא קרא? לקדוש ברוך הוא מן הסתם. הרי זה מה שאומר רש"י, למי שהיה בידו יכולת לעשות. מה יוסף? מה? וכי אתה חושב שליוסף יש בידו כוח לעשות עם מגע הקדוש ברוך הוא? עכשיו אני רוצה להוסיף פה יותר. לכאורה בכל זאת הפשט זה יוסף. אנחנו רואים שיעקב משתחווה לפני יוסף. מול השכינה. הרי זה יוסף, זה השכינה, תחליט. כנראה שיעקב הרגיש, כלומר ידע יותר נכון, שכבר הגיע הזמן החדש שבו כבר הרגל החדשה במרכבה, זה כבר לא יעקב אלא יוסף. ולכן כלומר הנהגת השם בעולם כבר לא עוברת דרך יעקב כפי שהיה עד עכשיו, אלא יש כבר מעבר, זה כבר זמנו של יוסף שהגיע. לכן הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, השכינה שלו מתגלה דרך הנהגתו של יוסף. ולכן, ויקרא למי שהיה בידו יכולת לעשות. נו, ודרך מי זה מתגלה? דרך בנו יוסף. ברור? אבל בהתחלה ברור שהוא קורא לקדוש ברוך הוא.
למה הוא אומר תעלה? למה הוא אומר תעלה בידה? שאומר...
יש איזה משל ידוע שהשואלים יש להם יום אחד, כן.
אז מה הכוונה? אז אם הוא כל כך גדול, אם הוא המרכבה, אם הוא מחליף, אז הוא לא...
אז זה בעידנה, זה בדיוק מה שאומר רש"י. תעלה בעידנה סגיד לה. מה זה? שואל, כשמגיע זמנו למלוך, תשתחווה לו. קודם כל זה אומר שיוסף זה זמנו. זה דווקא מה שרש"י דייק שם. רש"י דייק, הנה, עכשיו הגיע כבר הזמן שיוסף הוא המולך בעולם. זה זמני, זה כמו שהשועל מולך רק באופן זמני. לפי המשל הידוע בגמרא, שהשועל מולך פעם אחת בשנה על כל החיות. כן? זה הזמן של הגלות, זה הכוונה. לא, יש הבדל גדול בין יוסף למשיח בן יוסף. אנחנו כבר אמרנו על זה שבוע שעבר. יוסף הוא דווקא מלך הגלות. הוא יודע לעשות את זה. משיח בן יוסף זה יוסף שחוזר בתשובה מזה. ברור? זה הכישרון, הכישרון של יוסף, כשהוא חוזר בתשובה, זה להיות משיח בן יוסף. כמו שמצאנו למשל במשיח בן יוסף של המאה ה-19, כן? הוא אומר, הכי טוב זה להתבולל בין הגויים, אבל הם לא רוצים, אז אני כותב את המדינה היהודית. כלומר, זה, הוא חוזר בתשובה בבחינת יוסף, אז הוא משיח בן יוסף. כן. אפשר לומר, ראיתי פניך כראות בני אלוהים ותרצני, אז רבי צדוק הכהן מלובלין אומר שהוא הרגיש נקודת קודש שקבורה בתוך עשיו. לזה הוא קרא פני אלוהים. יפה, בדיוק. אם לא, לא היה משתחת. הרי זה גם כתוב בגמרא, בתורה, סליחה. זה בתורה. קח נא את מנחתי אשר ובטלך, כי ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצני. זה מפורש בתורה. עכשיו פשוט את האומץ לראות את זה. כן. כן. כלומר, הוא משלים עכשיו עם הגלות. זה זמני. לכן הוא מצווה על יוסף, תיזהר, לא להתאהב בגלות. אל נא תקברני במצרים. והדבר הזה בא אחר כך לידי השלמה עם הסיפור של מנשה ואפרים מיד אחר כך. יוסף בא לבקש את ברכתו של יעקב לבניו. בניו שעומדים עכשיו לבנות את בית ישראל במצרים, הם יהיו המנהיגים, מנשה ואפרים. יעקב, בפרשה, מהפך אותו. כן, זה פסוק, איפה זה? פסוק י' ד', וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים, והוא הצעיר, ואת שמאלו על ראש מנשה, סתיקל את ידיו, כי מנשה הבכור, וכו', בפסוק, וכאן, אנחנו מבינים, הוא מחליף את אפרים ומנשה, מנשה הוא הבכור מבחינה טבעית, והופך אותו לצעיר מבחינת הבכורה, ואת אפרים הצעיר הופך לבכור, לא כל כך מובן למה. על כל פנים בפסוק ט' ז' בברכה שהוא נותן לאפרים ומנשה, הוא אומר, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם יצחק, וידגול הרוב בקרב הארץ. ברור? כלומר, שוב הוא רוצה לקשר את המשפחה הזאת לארץ ישראל, וכאן יוסף איננו מבין מה שקורה, עד שיעקב מסביר לו, אני יודע, כן? אפרים הוא קודם למנשה, ובגלל שגם הוא יהיה לגוי וגם הוא יגדל, וזרעו יהיה מלוא הגויים. ומי זה זרעו יהיה מלוא הגויים? רש"י אומר, זה יהושע בן נון שעתיד לכבוש את ארץ ישראל. כלומר, יש לך ייעוד דרך זרעך, ויש לך מישהו שהוא קשור לארץ ישראל יותר, זה אפרים, ולכן הוא חייב להיות הבכור. כן, כי ממנו יצא יהושע בן נון, כובש הארץ. עכשיו, מה השורש של ההחלפה הזאת? למה הבנים האלה נקראו בשם מנשה ואפרים? אנחנו למדנו בפרשת וישב, בפרשת ויגש, שליוסף נולדו שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב, ויקרא את שם הבכור מנשה, כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. כלומר, מנשה הוא ביטוי לשמחתו של יוסף שהוא התנתק מבית אביו. והוא מתחיל את תהליך ההתבוללות וההצלחה בתוך מצרים. אפרים אחר כך, את השני קרא אפרים, כי הפרני אלוהים בארץ עוני. כשההצלחה הזאת באמת מגיעה, יש שמחה נוספת, הפרני. על שם ההצלחה. אם כן, לשים את מנשה לפני אפרים, זה לומר, כדי להצליח, צריך קודם כל להתנתק מבית הבא. יעקב בא, הוא מתקן את המצב. הוא אומר, לא, לא, לא. אתה רוצה להצליח? קודם כל, אפרים לפני מנשה. כלומר, אתה מצליח מתוך קשר איתי. מתוך קשר עם בית יעקב, נכון, עם בית ישראל ועם ארץ ישראל. ואז יש גם תיקון למנשה. מנשה, מכיוון שהוא תחת השפעתו של אפרים, ולא אפרים תחת השפעתו של מנשה, אז מתחדש פה משהו. מתחדש שמנשה יהיה מומחה, יהפוך למומחה לענייני שכחה וזיכרון. וכשתהיה סכנה שבני גד ובני ראובן ישכחו את שייכותם לארץ כנען, אז שבט מנשה יהיה מופקד על הזיכרון הזה. להזכיר להם שיש להם אחים בעבר הירדן. כי אז באמת משה חילק את שבט מנשה לשני חלקים. אחד בחלק המערבי, אחד בחלק המזרחי. כן. יכול להיות. אני שמעתי פעם דרשה כזאת. ייתכן. כן? אבל אף על פי כן, בכללו זה אמירה של אהבת הגלות. כן? אי אפשר להתכחש לזה. כן?
יוסף לא הבין,
כתוב כאן שהוא לא מבין, עד שיעקב מסביר לו. בגלל החשיבה הקודמת שלו, כן, בדיוק. ויעקב בא לתקן אותו, אומר לו תיזהר. אנחנו עכשיו נמצאים פה לשלב ביניים. ואז יוסף מוכרח לקבל את זה. מתוך כך צריך גם להכין את יציאת מצרים, וזאת הדאגה האחרונה של יעקב לפני מותו, כשהוא מברך את בניו. בפרק ממתת, פסוק א', ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר, האספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. מה זה אחרית הימים? אחרית הימים, בכל מקום בתורה או בנביאים, פירושו זמן יציאה מן הגלות. זה לא ימות המשיח, יש להבדיל. אחרית הימים, הכוונה אחרית הימים האלה. אם כן, כשמדבר איתם על מה שיקרה באחרית הימים, מדובר על אחרית הימים שלהם. לכן אנחנו רואים בכל הדברים שמדבר איתם, הוא מתחיל לדבר איתם על מאורעות של תקופת השופטים. מדוע? כי זאת אחרית הימים של העם הזה הנמצא במצרים. כן. אפשר, אבל זה לא מושגים זהים. כלומר, אחת מאחריות הימים היא ימות המשיח. נכון, אבל זה לא תמיד הצליח. כשזה מצליח, אותה אחרית ימים גם הופכת להיות ימות המשיח. אבל זה לא הכרחי. זאת אומרת, כשיש ימות המשיח, זה לא סוף ההיסטוריה, זה התחלת ההיסטוריה. כל זמן שאין אנחנו בימות המשיח, אז אנחנו חיים בהיסטוריה לא נורמלית, חולנית. עם ישראל משועבד, יש בכלל מלחמות בעולם, אין דעת השם. זה היסטוריה הזה? זה פרה-היסטוריה. ההיסטוריה מתחילה עם ימות המשיח. אם כן, זאת אחרית הימים האלה, ימות הגלות. כן.
כשהרב אמר שזה מדבר בעיקר על ימי השופטים, כאילו סיום הגלות, שמי השופטים הכוונה שקוראים נחזרים בארץ ולחזרים...
זמן ההתנחלות, כן. יציאה ממצרים.
את אחרית הימים זה מזמן שכבר חזרו לארץ.
יפה, בדיוק. זמן ההתיישבות בארץ ישראל. כן, ואגיד עליכם, את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, יקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו על ישראל אביכם. עכשיו, רש"י פה מציין משהו מעניין, שביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ. שימו לב שזה ביטוי שונה מאשר אחרית הימים. הקץ זה באמת הקץ האחרון. ונסתלקה הימנו שכינה, והתחיל לדבר על דברים אחרים. מה קרה פה? לפי חז"ל, יעקב אבינו לפני מותו רוצה לברך את בניו, ומסתלק את השכינה כשכל בניו באים אליו. מה המחשבה שעברה לו בראש? ייתכן שאחד מן הבנים כאן איננו ראוי לשם ישראל, ולכן מסתלק את שכינה כשאחד מהם, קשה לדעת מי הוא, הגיע. ואז צריך לעשות מיון בין האחים, איזה הוא הפסול. כן? יש פה איזה חרדה של יעקב אבינו, שמה יש מישהו שאיננו המשך של בית אברהם, ולכן כל הסיפור שהיה בין אברהם ולוט, יצחק וישמעאל, יעקב ועשיו, עוד לא נגמר. צריך עדיין לעשות בירור.
כן?
מה? זה בדיוק הסיפור של קריאת שמע. כן? שאז נסתלקה שכינה ויעקב ירה. אז הבנים הרגישו את זה ואמרו לו, שמע ישראל. מי זה ישראל? זה יעקב אבינו. השם אלוהינו השם אחד. כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. ואז יעקב שיבח ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כלומר, ולכן אנחנו אומרים, לפי ההלכה, את המשפט הזה. אז דווקא זה מסתדר, זה בדיוק זה. כן? זאת אומרת, היה ליעקב אבינו חשש שמה יש מישהו פסול. ייתכן אגב שהוא חשב, זה כבר תיאוריה שלי, ייתכן שהוא חשב על שבט דן. מדוע? כי הוא אומר בברכתו של דן, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. כלומר, היה חשש. יהיה כתוב שהענן היה פולטם, אבל לכל פנים ייתכן על כל שבט ושבט. יכול להיות על ראובן, יכול להיות על שמעון, יכול להיות על כל אחד. ואכן היה צורך לברר, לא, מכאן ואילך כולם זה בית ישראל. ועד רבה, אין השכינה שורה אלא מתוך כולם. אז למה נסתלקה ממנו שכינה? אז הגמרא מספרת שהוא התחיל לחפש, האם יש חטא בבניו? מה זאת אומרת חטא? הוא חיפש האם באותיות המרכיבות את השמות של בניו נמצא את האות חטא. והוא ראה שאין. אמר, טוב, בסדר, אם ככה, אין חטא אצלם. התחיל לשאול את עצמו, אבל אולי יש עוד אותיות שחסרות. והוא ראה שהאותיות קוף וצדיק גם כן לא נמצאות. כלומר, ביקש לגלות את הקץ, קוף וצדיק, ונסתלק ממנו, הסתלקה ממנו שכינה. כלומר, הוא הבין שאין הבנים שלו מסוגלים להביא את הקץ. וזה כאן החרדה הגדולה של יעקב, כשהוא ראה שייתכן שבניו אינם יודעים לצאת מן הגלות, אינם יודעים להביא את הקץ. ומדוע יש כל כך מה לפחד? דורשי רשומות אמרו שיצחק אבינו היה אדם גדול, ידוע. אותיות קץ חי. הוא גם יודע לחיות חיי נצח, עולה תמימה, והוא גם יודע לשים קץ. הוא אוהב את עשיו, את מידת הדין, את היכולת, את הכישרון הפוליטי, הכישרון להביא גאולה, צריך בשביל זה לדעת לקחת חרב ביד. קץ וחי. וכנראה מה שקרה, שכל מידת קץ של יצחק אבינו עברה לעשיו, וכל מידת חי של יעקב אבינו לא מת, זה עבר לבניו. כל מידת חי של יצחק עברה ליעקב אבינו, יעקב אבינו לא מת. ואז יוצא משהו מאוד מוזר. יש פה שני אחים, שתי תרבויות, יעקב ועשיו. יעקב יודע לחיות חיי נצח, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. עם ישראל עם נצחי. ואילו מי ששולט על העולם הזה, מי ששולט על ענייני הפוליטיקה, זה דווקא אדום, עשיו. וכאן יכול לבוא פיתוי של עם ישראל. אנחנו יכולים לנסות את הגלות בלי סכנה, אנחנו מובטחים לא למות לעולם. ואז יש בעיה, אם זה ככה, אז מי יביא את הקץ? עשיו יביא את הקץ. וזאת היראה הגדולה של יעקב. כשעשיו מביא את הקץ, זה נורא והיום, זה ברברי מאוד. יכן יעקב פחד מן השואה באותה שעה, לכן נסתלקה ממנו שכינה. עכשיו נראה קצת מה הוא עושה כאן בברכות האלה. כן. כן.
אולי אחר
להסביר
לילדים, כי
הילדים
עצמם לא יבינו, כי
הם
באמת
עניינים את האותיות כאלה. למה לא לקבל את דברי חז"ל כפשוטם? נסתלקה, הבינו שכינה. הבינו.
קודם הוא ידע, אחרי זה פתאום הוא שכח.
לא, הוא לא שכח, זה בדיוק העניין. נסתלקה והבינו שכינה. כלומר, הוא ראה שאי אפשר לגלות את הקץ מתוכם, שהקץ לא בא מהם. זה הכוונה.
נסתלקה ממנו, כלומר... ממנו לא יוצא הקץ.
נכון.
מסתלק ממנו, אבל לא שהוא לא יכל לחזות,
לא מדובר פה על ציפיית העתיד בכלל, זה לא מה שחשוב כאן. בדיוק, כלומר, אתה שואל בגלל שאתה מבין די כמו הבנה פשוטה, שלגלות את הקץ הכוונה לגלות את התאריך, מתי זה יהיה. זה לא מה שחשוב כאן. כי באמת אין תאריך לקץ.
זה לא תאריך, האופי של הקץ.
האופי של הקץ.
הילדים לא יבינו.
ייתכן שגם יעקב לא מבין. כדי לדעת איך הקץ יהיה, הוא צריך להסתכל בבנים שלו. הוא רצה לגלות את הקץ. איך מגלים? מחפשים בין הבנים. והוא יודע שעשיו יהיה שותף לזה, ולכן היראה הגדולה שלו באותה שעה. על ידי עשיו. אנחנו יודעים איך קרה, איך העם היהודי בסוף חזר מגלותו. עשיו טיפל בזה. כן? אתה שואל, האם נסתלקה לגמרי שכינה מישראל במצרים? ערבה באזור, וגם בהר שממול, כן? בפטרה, כל האזור הזה, בדרום ירדן. מה? האם ישמעאל יש לו חלק בזה? לא. לישמעאל אין שום חלק בזה. כלומר, זה אחת השאלות ששואל המהר"ל בפראג. למה יש ארבע מלכויות, פרס, בבל, יוון, אדום, איפה ישמעאל? מה, זה לא מלכות? אומר המהר"ל, לא. אנחנו קוראים מלכויות לאותן האומות, לאותן האימפריות שנטלו את המלכות מישראל. ואילו ישמעאל קיבל את מלכותו מהקדוש ברוך הוא. דרך הבקשה של אברהם, נו ישמעאל יחיה לפניך. כלומר, הוא חי בהיסטוריה מקבילה. אין לו פגישה איתנו, כמו שאין שיחה בין יצחק לישמעאל. ולכן כתב רב היי גאון, אחרון גאוני בבל, שמסורת בידינו, שעתידים בני אדום לכבוש את ארץ ישראל מבני ישמעאל ולתת אותה לישראל. כמו שקרה במאה ה-20 כידוע. רב היי גאון, בתשובה בנושא הגאולה, יש תשובה מפורסמת של רב הגאון בנושא הגאולה. אגב, זה יכול להתקיים בימי התלבנים, אבל קרה מה שקרה. לא, יש משמעות אחת למילה קץ. כן, זה אותו דבר. מה זה לצאת מן הגלות? הקץ זה הזמן שבו יוצאים סופית מן הגלות. זה הקץ, אין לך קץ מגולה מזה. מתי זה? כשמסוגלים לקחת חרב ביד. זאת אומרת להקים מדינה. להקים מדינה זאת אומרת זה להיכנס לגלגלי הפוליטיקה. זה כישרונו של עשיו. עשיו בגימטריה שלום. שואל המהר"ל קושיה. איך זה שעשיו בגימטריה שלום? מעניין, להקשות קושיה מגימטריה. זה לא רע. והתשובה היא בגלל שהוא שלם עם העולם הזה. זה המקום שלו. טוב, צריך להסביר איך בכלל אפשר להקשות קושיה מגימטריה. כי הגימטריה היא הפשט כאן. מה זה עשיו? עשוי, נכון? הוא עשוי, הוא כבר גמור. אז הוא שלם. גם בלי הגימטריה. טוב, כן, מה הוא רוצה כאן בברכות האלה, יעקב אבינו? יש ברכות של יעקב, יש ברכות של משה. מה הברכות האלה באות לומר? הברכות האלה באות לקבוע מי בסופו של דבר מבין השבטים יהיה מוכשר יותר מכולם למלכות. כי הרי זה מה שמדאיג את יעקב באותה שעה. ולכן צריך לברר מי מבין כל הבנים ראוי למלוכה ומי לא. ואז זה מסביר טוב מאוד כל התוכן של הברכות, שהוא נראה לכאורה חסר הרמוניה. ככה רבי יצחק אברבנאל וצאצאי דוד המלך ביאר את העניין. ראובן דווקא ראוי למלכות, לא? בכורי אתה, יתר שאת, דרעז, כוחי, ראשית עוני. אבל פחז כמיים, מי שנוהג בחיפזון איננו יכול להיות מלך. מלך יש לו סבלנות, ערך אפיים, טוב ערך אפיים מגיבור. ולכן ראובן פחז כמיים, לא יכול להיות מלך. איפה בא לידי ביטוי פחזותו? טוב, באופן אישי בסיפור של מעשה בלהה. אבל אנחנו רואים גם הוא הראשון שרצה כבר להתיישב. רק כבשו את עבר הירדן, בני ראובן אומרים רוצים כבר לגור כאן. זה חיפזון, זה לא מלכות. לכן בגאולה העתידה נאמר, מה זה גאולה העתידה? פעם הייתה עתידה, כן? היום היא הווית. נאמר, כי לא בחיפזון תצאו, ובמנוסה לא תלכון, כי הולך לפניכם השם, ומעציבכם אלוהי יעקב. כלומר, כשאין סבלנות של גאולה, אז זה כבר לא, זה לא מלכות. לא ככה בונים מדינה. אתה רוצה הכל בצ'יק צ'ק, אז אינך מבין בענייני מלכות. שמעון דלוי, מה? לא, זה הולך לאט. זה לקח 150 שנה מאז התחלת הציונות ועד היום. 150 שנה זה ארוך, לא?
אבל ב-40 שנה שהמדינה הייתה...
40 שנה, יש כאלה שרוצים מיד, אתה מבין? רוצים משיח עכשיו. משיח עכשיו.
40 שנה שיהיה פה אימפריה כזאת, זה מאוד מהר.
זה גם מאוד מהר, אבל זה יותר לאט מאשר דקה. תעשה חשבון, מה היחס בין דקה ל-40 שנה, תראה. תראה שיעורי בית. עכשיו, שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחירותיהם. מה רע בשמעון ולוי? שמעון ולוי דווקא הם אנשים טובים, הם קינאו מדינה אחותם. נו, אז זה טוב מאוד, לא? סוף סוף מישהו עם קצת רגש ממלכתי, כשהיה הביזיון הזה של האונס של דינה, סוף סוף מישהו שמוכן לנקום. נו, זה טוב מאוד. אז מה הבעיה? זה שיש להם תכונה של אלימות בנפש. כלומר, עצם המעשה הוא מצוין, כל הכבוד. אבל התכונה הנפשית שהתלוותה למעשה לא הייתה בסדר. אגב, זה כתוב במפורש שהמעשה היה בסדר. אתם יודעים איפה? בפרק ממח פסוק כף ב' בדיוק לפני הברכות אומר יעקב ליוסף, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. אם כן, יעקב אבינו מבסוט מן הפעולה הצבאית של בניו. אז מה הבעיה? הבעיה היא האופי בנפש, לא עצם הפעולה. לכן הוא אומר, כלחמאס מרוזם בסודם אל תבוא בפסוק זין, ארור הפעם, למה? כי עז. ועברתם, למה? כי קשת. לא ביה שזה אף ועברה. אף ועברה זה מצוין לפעמים. השאלה אם זה עז וקשה או לא. כי הם מסוגלים בהפעם להרוג איש וברצונם לעקור שור. נכון, הייתה פה קיצוניות, והקיצוניות הזאת היא הרע. אבל עצם המעשה, עצם הגאווה הלאומית, יעקב מזדהה עם זה. עכשיו, יש פה, גם אצל יעקב אבינו, איזו הרגשה נוספת. האלימות הזאת של שמעון ולוי היא לפעמים טובה. אתם יודעים, למשל, אצל לוי, אנחנו רואים את זה, לפעמים צריך איזה כמה אנשים משוגעים שיהיו מוכנים להרוג. אז משה רבנו יורד מנהר, רואה מצב נוראי שכולם משתחווים לעגל, אין ברירה, מי לשם אליי, ויעשו אליו כל בני לוי. אומר, יאללה, צריך עכשיו להרוג. הורגים. הם פנאטים דתיים. עכשיו, הכוח הזה, וגם בימי החשמונאים אותו הדבר, לא עשו חשבונות, הרגו יהודים שם. עכשיו, הכוח הזה הוא כוח מסוכן ולפעמים נצרח. יעקב אבינו הרגיש שיש פה סכנה. לבטל לגמרי את הכוח הזה זה לא ראוי, כי זה, לפעמים יש מצבים היסטוריים שמצריכים נטייה כזו. אבל באופן קבוע צריך למצוא פתרון. מה הפתרון שיעקב מצא? אף אחלכם ביעקב ואף יצרם בישראל. כלומר, לשלוח אותם להתיישבות. כלומר, אחד פה, אחד שם. זאת אומרת, כשהם ביחד, תארו לעצמכם שיקימו עיר שלמה של רק אנשים כאלה. אוי ואבוי. כן? בסודם, כשהם ביחד, מסתודדים, אל תבוא נפשי. בקהלם, כשהם מתקהלים, אל תחת כבודי. אבל, אחלכם ביעקב, אפיצם בישראל, אז עד רבה, הם יהיו לברכה, הם יבואו לידי מגע עם הציבור הכללי, ואז ילמדו תורה, כן.
אבל הם מרשים אותם בערי לווים, שבערי לווים זה ערים של גולים, ערי גלות הולכים.
נו.
אז זה מסוכן מאוד שפה פרשים יהיו עם...
לא, דווקא יש להם השפעה חינוכית. הרוב הם לוויים תמיד. והם מלמדים תורה לאותם רוצחים בשוגג. כן.
מה יש לכם לקלק ביעקב ולקלק בישראל?
לא יודע. אין לנו גם הרבה זמן. מה?
התכונה שיצאנו להגיד, זה התכון שלנו?
לא, הכהונה היא דווקא, זה לא התיקון, הכהונה היא סכנה גם כן. את הכהנים, כהנים זריזים מהם. אצל הכהנים, הגמרא אומרת, שיותר חשוב להם תומה וטהרה מאשר שפיכות דמים. זה מסוכן כהנים. אלא, אחלכם ביעקב, אפיצם בישראל. זה תיקון. הם נהיים יותר נורמליים, כן. שמעון היה מפוזר בתוך שבט יהודה. כלומר, הערים שלו היו יחד עם ערי יהודה. אבל מה טוב אצל יהודה? יהודה כן ראוי למלכות, כן? פסוק ח' יהודה אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך, ישתחוו לך בני אביך. למה? כי גור אריה יהודה. פסוק ת', כן? גור אריה יהודה. מה זה גור? זה אריה קטן. מה זה אריה? זה אריה גדול. קרא רבץ כאריה וכלבי. לוי? זה כבר אריה גדול גדול. כלומר, הרעיון שנמצא אצל יהודה זה גבורה יחד עם הדרגתיות. זה אדם שמבין מה זה כמעה, כמעה. אז הוא ראוי למלכות. מי שאינו מבין מה זה כמעה, כמעה, כך היא גאולתם של ישראל, אינו ראוי למלכות. אבל יהודה מבין את זה. אחר כך זה יותר פשוט, כן, איך אומרים לו, יזבולון עוסק במסחר. כן, כל הזמן קשור למדיניות בינלאומית. אני לא מסוגל לעמוד על התוקף הלאומי. יששכר אוהב מנוחה. אז גם כן, מי שאוהב מנוחה, בסדר, אז יש בשבילו בתי מדרש, אבל הוא לא יודע לעסוק בענייני ממלכתיות. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, יידן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנוקשך כבסוס, ויפול רוחבו אחור, נשועתך כביתי השם. מה הבעיה בדן? רבי יצחק אברבנאל אומר משהו מעניין. שיטת הלוחמה שלו איננה ממלכתית. הוא טוב למלחמת גרילה, אבל זה לא מלך. מלך זה ממלכתי, זה כללי. כמו שמשון הגיבור בשבט דן, הוא עושה פעולות פרטיזניות. זה הכבוד, זה עוזר לפעמים, אבל לא ככה מולכים. מה עם גד, אשר ונפתלי? גד, גדוד יגודנו, הוא אדם מומחה לענייני מלחמה. אשר, הוא יודע לספק מעדני מלך. נפתלי, הוא חרוץ, נאמן, משורר, כן? כל האנשים האלה ראויים להיות משרתי המלך, לא מלך עצמו. אבל יוסף, יכולנו לחשוב שכן. יש רק בעיה אחת, יוסף באמת מצוין, אבל כולם שונאים אותו. וימרורוהו, ורובו, ויסתמו, מלכיתי. צריך אדם שמקובל על כולם, לכן הוא יכול להיות מלך. מה עם בנימין, זאב יטרף? הוא מחפש את השלל. אתה יוצא למלחמה לא בשביל השלל, אלא כדי להציל את האומה. לכן רק יהודה היה ראוי למלכות. אמרנו, הוא אוהב מנוחה, וירא מנוחה כי טוב, את הארץ כי נעימה. אמרנו. נכון, זה בדיוק מה שבא יעקב אבינו לבאר, מדוע יהודה גובר באחיו ולא יוסף. אני מצטער עליי ללכת.